שלום וברכה רעים ואהובים, יום רביעי בשבת, פרשת פינחס, ובמה למעלה ברביעי של היום שלושה נושאים. בראשון, בנות צלופחד מקבלות תשובה לתביעתן, העברת נחלת אביהן להן, ומכאן ההלכה שבכל הדורות כולם, בת יורשת נחלת אביה. אחר כך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה לעלות אל הרעברים לראות את הארץ, ואחר כך, פונה משה אל הקדוש ברוך הוא, מבקש שימנה מנהיג לעם, והקדוש ברוך הוא מצביע על יהושע. אנחנו נעסוק בפרשה השנייה שבשלושה הללו, שבשלוש הללו, אבל בוא ננסה להבין אותה בעומק. מיד תראו איך בעצם כדי להבין אותה צריך לראות את כל המכלול הזה ביחד. הפרשה היא פשוטה ואני מצטט. ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. שתי שאלות, רעי ואהובי. א', זה הרי לא העיתוי בכלל. משה רבינו עוד לא עומד למות. יש לפניו את מלחמת מדיין, יש לפניו את בני גד ובני ראובן, יש לפניו את ספר דברים. מה מקומה של הפרשה הזו פה עכשיו? שאלה של כל המפרשים. על השאלה הזו אגב, עונה הרמב"ן את התשובה המקובלת, לא כאן מצטווה משה לעשות את זה, אלא כאן נאמר למשה שבבוא היום הוא יצטרך לעשות את זה. כך אומר הרמב"ן גם לגבי הפרשה עם יהושע. לא כאן מצטווה משה למנות את יהושע, אלא כאן נאמר לו שיבוא היום ויהושע יתמנה, זה יהיה כאשר אתה תצווה לעלות אל ההר הזה. טוב, התשובה הטכנית ברורה, אבל עדיין נשאלת השאלה, אז לשם מה זה מופיע פה עכשיו פתאום? מה, סתם מה שנקרא לעודד? בשביל מה זה מופיע הסיפור הזה? אבל השאלה השנייה היא שאלה שצריך לתת עליה את הדעת. היא אומנם שאלה לשונית של מילה, אבל היא מדהימה, היא קשה מאוד. אנחנו יודעים מהגן כבר איפה משה רבינו קבור, הקדוש ברוך הוא קובר אותו איפה בהר נבו. פעם אחת זה נקרא בתורה הר העברים, הר נבו, אבל תמיד זה נקרא הר נבו, זה שמו של ההר הזה. מדוע, וגם את זה שואל הרמב"ן אגב, מדוע הוא נקרא פה הר העברים? השם הר נבו לא מופיע, מה זה נשאר בסוד? זה במערכת שמור? התשובה הטכנית שנותן הרמב"ן לשאלה הזאת זה שהר העברים הוא הר שגיאוגרפית הוא מעברי הירדן. טוב מאוד, אז שיקרה גם שם כך. זאת אומרת, זה לא מתאר את המקום, זה מתאר את הטופוגרפיה, אז למה לא לקרוא לו השם בשם שלו, הר נבו? שתי השאלות הללו, מה עושה הפרשה הזו פה? ולמה זה נקרא הר העברים? מביאות גם לשאלה נוספת, שהיא אולי השאלה הקשה. מה אמור משה רבינו עכשיו לעשות? הרי הוא לא עומד למות בהר. אז מה הוא אמור לעשות? עלה וראית, וראה, ומה? ותעשה תמונות, ותראה, מה? מה עושה הראייה הזו? מה היא תיתן? ראי ואהוביי, תראו כמה מופלא המקרא, איך הוא מפרש את עצמו. את הרעיון הלשוני שאני אומר עכשיו, כבר רמזו מפרשים קדומים. אבל תראו איזה מהלך מופלא אפשר לברר פה ביחד עכשיו. הפרשה הזו מופיעה מיד אחרי פרשת בנות צלופחד. ואנחנו מנסים להבין את הקשר בין סיפור בנות צלופחד לעלה אל הר העברים, נכון? ומדוע באה הפרשה הזו של הר העברים פה? ההלכה שנאמרה בעקבות פרשת בנות צלופחד היא לא רק שבת יורשת נחלה, אלא שימו לב למקרא. ואל בני ישראל תדבר למור איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. רש"י מביא מיד בשם חז"ל, שאין כאן סתם מילה נוספת, שונה. נחלה לא מעבירים. אני מעביר חפץ מרשות אחת לרשות שנייה, אבל נחלה וירושה זה לא העברה, זה נתינה. זה ירושה, זה נחלה, כמו נחל שממשיך. זה שבת יורשת נחלה, זה חידוש כפול ומכופל. שהרי בעצם, כאשר היא מקבלת את נחלת אביה, בשונה מהבן הממשיך את נחלת השבט, היא שתנסה בהמשך לשבט אחר, תעביר את הנחלה משבט לשבט. אמנם בנות צלופחד התחתנו עם בני דודיהן בשבטן שלהן, אבל הרי ההלכה הזו נאמרת לכל הדורות, וכך בת יורשת נחלה ומעבירה אותה משבט לשבט. ומן הסתם עומד מישהו שם באותו השבט, כמו בני יוסף עם בנות צלופחד, ואומר, וואו, אין המשך. פעם זה היה אצל נפתלי, וזהו, זה הלך. אבל מי שמעמיק תופס מה עושה הבת בירושה שהבן לא יכול לעשות. נראה כאילו הבן הוא היורש האולטימטיבי הגדול, אבל תראו מה יכולה הבת לעשות שהבן לא. הבת מעבירה את כוחו של המוריש. זה לא נראה בפועל. בפועל זה לא מופיע בטאבו. אין את זה בנסח טאבו ואין על זה תופס ארבע. אבל התוכיות, הפנימיות של המוריש עוברת משבט לשבט, ובעצם הירושה של הבת היא מחברת בין צלופחד או אברהם או יצחק או יעקב משבטי זבולון ונפתלי לבין שבטי ראובן וגד וכך הלאה. יש כאן לא רק ירושה, יש כאן העברה. אתם יודעים, כשעומד משה רבנו והולך עוד רגע אחרי הפרשה של הר העברים לבקש מהקדוש ברוך הוא למנות את יהושע, יש לו גם משהו אישי מאוד לא קל. איך אומר פה רש"י מיד? אמר משה, ריבונו של עולם, בנות צלופחד מקבלות נחלה במקום בן, ואני שיש לי בנים, הם לא יכולים להמשיך אותי. אני רוצה שבני ימשיכו, הביולוגיים, גרשון, אליעזר. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו שמשה לא רק מוריש את הנחלה לבניו, אלא הוא עושה משהו הרבה יותר גדול, הוא מעביר את ההוד, הוא מעביר את נחלתו. אתם יודעים מה זה נחלתו של משה? נחלתו של משה זה משה אמת ותורתו אמת. את זה הוא מעביר לשבט אחר, ליהושע. את הכוח של משה הוא לא מוריש ומשאיר בביתו. את הכוח הזה הוא מעביר, אבל ראי ורבותיי, לא רק ליהושע הוא מעביר את זה. מיד אחרי הפסוק, והעברתם את נחלתו לביתו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אל הר העברים. זה עוד לא יהיה עכשיו, אבל עכשיו אתה יכול להבין מה הולך להיות תפקידך. אתה שואל גם למה בניך לא יורשים, ואתה גם שואל בפירוש, בלי סוף, למה אתה לא הולך להיכנס לארץ. אז שמע, משה רבינו, אתה הולך לעשות משהו גדול הרבה יותר. אתה מההר הזה תעביר את משה אל כל אחד ואחד בישראל. ההר הזה הוא הר נבו, אבל הוא הר העברים. אתם יודעים למה נקרא אברהם אברהם העברי? אתם יודעים למה אנחנו עם של עבריים וארץ העבריים? לא רק כי אנחנו מעבר אחד ומעבר השני, אלא כי הכוח שלנו הוא לראות מעבר למה שמופיע בנגלה. אתה, משה רבינו, אמנם פיזית לא תיכנס אל הארץ, אבל אתה תעביר את משה ואת הכוח האינסופי הזה אל מעבר לירדן, אל מעבר ללבבות. וכל אחד מאיתנו, שלפעמים בעולם הנגלי שלו יהיה נדמה לו שזהו, כבר אין לו המשך, הוא לא יכול יותר, תתעורר בו אותה בחינת משה שיש בכל אחת ואחד מאיתנו, ותמשה אותו אל המעבר, הר העברים. שאלנו, מה הוא עושה בראייה הזאת? אתם יודעים, במקרא לראות זה לא רק במובן הפיזי, כמעט פסיבי. תראה, קח תמונות, פיקצ'ר, סלפי. יש במקרא לראות במובן של לקחת אחריות. לראות מה יעשה לו. לראות במובן של לתת עינך בו. לא להניח. כל הזמן לדאוג. איך כל אחד ואחד מאיתנו כל הדורות ימשיך מההר העברים הזה לקבל את נחלת משה. וגבלת את הודו מעביר משה רבינו לא רק ליהושע בן נון, אלא יהושע יקבל ממשה וימסור לזקנים, והזקנים לנביאים, והנביאים לאנשי כנסת הגדולה, וכל אחד ואחד מאיתנו, מההר הזה, הר העברים, תועבר אליו נחלת משה, גם אם זה לא נראה בכלל בפועל, גם אם נראה כאילו זה לא מופיע עליו בטאבו, גם אם ביולוגית הוא לא הבן הביולוגי, אבל הוא ממשיך את הר העברים עם משה כל עת ועת. בשורות טובות, שנזכה להמשיך את משה אמת ותורתו אמת כל הימים. להתראות.